טוב, אז שלום לכולם. אנחנו ראינו בפעם הקודמת את היסודות של דין הותרה או דחויה. אנחנו היום ננסה לראות את הדברים ברמב״ם, בשולחן ערוך, בפוסקים, ואת המשמעות ההלכתית שיש לזה הלכה למעשה. אז אני אצטרף, מצגת. טוב, אז אנחנו ראינו בפעם שעברה ששאלת הותרה ודחויה לא מוזכרת בצורה מפורשת בגמרא, ונובאת בצורה מפורשת לראשונה אצל הרמ"א מרוטנבורג, שהוא אומר ששבת הותרה בפני פיקוח נפש, ולכן עדיף לנו לשחוט בשבת ולתת לחולה בשבת בהמה כשרה, למרות שחילול שבת חמור יותר מאשר אכילת נבלה או טרפה. והדבר מותר כי שבת הותרה בפני פיקוח נפש. ראינו שהרשב"א חולק וסבור ששבת דחויה בפני פיקוח נפש, ולכן אנחנו ניתן לחולה את הבשר, בשר נבלה, בשר לא כשר ניתן לו, ולא נשחט בשבילו בשבת. ראינו גם שבשו"ת הרשב"א, כשהוא מצטט את המהר"ם, הוא מביא עוד סיבה למה לתת בשר נבלה, למה לא לתת בשר נבלה אלא בשר כשר, לא רק בגלל ששבת הותרה בפני פיקוח נפש, אלא טעמו משום דאם אין שוחטים לו יבוא לידי סכנה שימנע מלאכול הנבלה וימות. אז יש חשש שהאדם לא ירצה לאכול את הנבלה, ירגיש דבר כזה אני לא אוכל, ובסוף ימות. אז יש לנו שני טעמים למה לתת בשר כשר ולא נבלה. טעם אחד בגלל ששבת הותרה בפני לשחוט בשבת, כן, כאן בכלל חילול שבת. טעם שני, שמה יקוץ בנבלה. הרמב״ם. הרמב״ם כותב שני נוסחים שנראים סותרים זה את זה. בפרק ב' הלכה א' אומר הרמב״ם, דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות. מכאן נראה ששבת דחויה בפני פיקוח נפש. אבל הרמב״ם כותב בהמשך, בהלכה ב', פרק ב' הלכה ב', כללו של דבר, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה, הרי הוא ככל לכל הדברים שהוא צריך להם. ומהניסוח הזה נראה ששבת הותרה בפני פיקוח נפש. שהרי פעם אומר שזה כמו חול. טוב, אז מה אנחנו עושים עם דברי הרמב״ם? אוקיי, אז אתה אומר שני פיקוח נפש שונים. אז אומר, אפשרות אחת לנסות להבין מה זה הלשון דחויה, ואפשרות שנייה אתה אומר אולי להבין מה זה בדיוק פיקוח נפש בשני המקרים. ומה זה ככל? אז יש לנו דחויה, ככל, פיקוח נפש, יש לנו כמה מושגים שאנחנו צריכים לדייק בהם, ואז על פיהם ליישב את הרמב״ם. אז אפשרות אחת, זאת אפשרות של הכסף משנה, שהוא מבין באמת שבת דחויה אצל פיקוח נפש. כפשטות לשון הרמב״ם במקור הראשון, שדחויה היא שבת אצל פיקוח נפש, הוא אומר, זה כמו לעניין טומאה, שטומאה, אותו כיוון של טומאה דחויה בציבור עוד רע, אז אם הרמב״ם אומר דחויה, אמנם זה לא כתוב לגבי פיקוח נפש בגמרא, אבל הרמב״ם מתכוון לאותו ביטוי, כמו בגבי טומאה, למאן דאמר שטומאה דחויה בציבור. ובדרך הזאת כתבו עוד אחרים, כך כותב הקורבן נתנאל על הראש, כך כותב הרמה, בדרכי משה בסימן שילמד, בתחילת הסימן, בסעיף א', כך כותב הפרי מגדים בשין כ"ח, בתחילת הסימן, בשל אברהם, סעיף קטן ט'. ולפי כל אלה, דעת הרמב״ם ששבת דחויה לפני פיקוח נפש. עכשיו יש לנו בעיה, שהרמב״ם כותב אחר כך בהלכה ב', שזה ככל. אז ככל, מה הכוונה ככל? לפי ההסבר הזה, הרי זה לא ככל, שבת רק דחויה בפני פיקוח נפש. ככל כאן הכוונה היא שכל דבר שעשוי לפגום בטיפול, שבת היא כמו יום חול. כלומר, אל תחשוב לעשות, לנתח בן אדם בשינוי. אל תחשוב לנהוג לבית חולים כשאתה עכשיו וזה, כשאתה נוהג עם הרגליים, כשההגה מחזיק את הרגליים, לעשות דבר כזה, צריך לחשוב איזה שינויים יכולים לעשות מיוחדים. אל תעשה דברים בצורה כזאת, שאתה אומר, טוב, אני אצליח, אבל... לא, לא, אתה עכשיו מסכן את החולה, כשאתה מטפל בחולה, ויש חשש, אולי השינוי יגרום לפגם, אל תעשה אותו. שבת כמו יום חול, אבל שבת יום כמו יום חול, רק בגלל חשש שזה יפגע בטיפול. כלומר, למעשה, כשיש חשש לפיקוח נפש, אז שבת היא כמו יום חול. אבל אם אין חשש בכלל לפיקוח נפש, אין שום הבדל, זה סתם דבר שתעשה ככה, תעשה ככה, או בדיוק אותו דבר, לפי השיטה הזאת, אתה צריך לעשות בדרך המותרת, בדרך המותרת. זה למשל, אם אתה עכשיו יכול להדליק אור לחולה, אתה יכול להדליק רגיל, אתה יכול להדליק עם המרפק. אין הבדל, תדליק רגיל, תדליק עם המרפק, אותו דבר. ובהנחה שאתה לא עכשיו בלחץ באמצע ניתוח, כן? שאתה צריך... אין מה, אז תדליק עם המרפק, תדליק בשינוי. אתה יכול להזמין גוי, יש שם גוי, תגיד לגוי להדליק. אין הבדל, אתה תדליק, גוי ידליק, אותו דבר, אותה מהירות, זה לא משנה עכשיו. הגוי צריך, החולה צריך את האור, אבל בסדר, לא משנה אם תעשה את זה רגיל או בשינוי. במקרה כזה, אומר הרמב״ם, תעשה בשינוי, תעשה על ידי גוי. אבל אם יש משהו שיכול להשפיע על התוצאה, בזה בלי שינוי. זה תעשה עד הסוף. אבל שבת באמת דחויה אצל פיקוח נפש. רוצה להגיד משהו?
אתה עושה מישהו
מה שמחירים מסתכלים, ואתה יודע, אני אצטרך לשאול שאלה. שאלה מעניינת, שאלה מעניינת. ננסה להתייחס לזה עוד מעט. מאידך, בתשובת הרמה, תשובת הרמה סימן עין וב, הרמה אומר שלפי הרמב״ם שבת הותרה בפני פיקוח נפש. שונה ממה שהוא אמר בדרכי משה, כן? ששבת הותרה בפני פיקוח נפש, כך כותב הרוגוצ'ובר בצפנת פענח, בשבת פרק ב', ואז הלשון דחויה אצל הרמב״ם, זה לא קשור להותרה או דחויה. מי שאמר שזה דחויה במשמעות שלנו, הבין שכשהרמב״ם כותב בפיקוח נפש, הוא כותב באותו סגנון כמו בטומאה, ששם יש דחויה והותרה. לפי השיטה הזאת, הרמב״ם לא מתכוון להגיד דחויה. הוא רק בא להגיד ששבת נדחית מפני פיקוח נפש, למרות שהיא לא נדחית מפני שאר המצוות. כלומר, שבת דחויה אצל פיקוח נפש, למרות ששאר המצוות, שבת לא נדחית. שבת לא נדחית כדי שתוכל להתפלל, או להניח תפילין, או לעשות, לא נגיד לך, טוב, בוא תטלטל את התפילין מחוץ לעירוב. טוב, תפילין זה לא שייך. בוא תטלטל את הנשק מחוץ לעירוב כדי להתפלל בציבור. אנחנו לא נגיד דבר כזה, כי שבת לא נדחית מפני תפילה או כל מצווה אחרת. ברית מילה למאן דאמר שמכשירי מילה לא הותרו. כל דבר, אתה לא יכול לחלל שבת בשביל לנסוע עכשיו להיות מועל בברית מילה. אתה לא יכול. אבל מפני פיקוח נפש, שבת דחויה. איך היא דחויה? היא דחויה באופן של היתר גמור. הרמב"ם מסביר לך, בהלכה הקודמת, הבאה, יסביר לך שזה כחול לכל דבר. כלומר, זה כמו יום חול לגמרי. הלשון דחויה היא לא במובן של טומאה וטהרה של דחויה והותרה, אלא רק מה להגיד ששבת נדחית מפני פיקוח נפש, למרות שהיא לא נדחית מפני שאר המצוות. אבל איך היא נדחית? היא נדחית באופן של הותרה, כמו שהרמב"ם כותב בהלכה השנייה. עכשיו ההיגיון, כן?
באמת רציתי לשאול גם את הרב, האם כאילו כל הדיון של כתב צה"ל הראשונים בהותר דחויה, האם הוא היה תקופת הרמב״ם או בכלל אחרי? כי אם זה הגיע אחרי, אז יכול להיות שמבחינתו הלשון דחויה לא התכוון בכלל למה שקבוע, אז אני בין כתב להרב בכל.
בוא נגיד ככה, כיוון שלעניין פיקוח נפש, אתה אומר הערה נכונה, כיוון שלעניין פיקוח נפש, המושג של דחויה או הותרה, לא מופיע בגמרא, ולא ברור שהרמב״ם בכלל הכיר את זה. אמר הרמב״ם רוטנבורג, הוא באשכנז, הוא גם מאוחר קצת, אמר הרמב״ם, אבל הוא כאילו זה סוף יותר ככה בעלי התוספות, אבל בוא נאמר, יכול מאוד להיות שהרמב״ם לא הכיר בכלל, שיש כאלה שאומרים ששבת דחויה ולא הותרה, הותרה ולא דחויה, ואז יכול להיות שישתמש בביטוי הזה, והוא לא העלה על דעתו שמישהו יעשה קופי פייסט, תעתק הדבק מטומאה, ויגיד, דחויה, הכוונה דחויה ולא הותרה. זה מעשה מה שאומר הרמה. שולחן ערוך. היה חולה שיש בו סכנה וצריך בשר, שוחטים לו. ואין אומרים, נאכילנו נבלה. מה משהו מכאן לכאורה? לכאורה נתראה שהוא הותרה, כי אמרנו שבדיוק על זה נחלקו המהר"ם מרוטנבורג והרשב"א. שהמהר"ם מרוטנבורג אומר, תשחט לו, והרשב"א אומר, לא, תיתן לו נבלה. שבת דחויה בפני פיקוח נפש. אם השולחן ערוך אומר, תשחט לו, אז לכאורה, נראה ששבת הותרה בפני פיקוח נפש, ולכן עדיף לשחוט לו מאשר להכין לו נבלה. אומנם ראינו שזה קצת בעייתי, קצת, לא נורא, כי למה זה קצת בעייתי להגיד זה בשולחן ערוך? אולי, אולי, אבל למה זה קצת בעייתי להגיד? כי הכסף משנה אמר שזה דחויה. הכסף מי שאמר שזה דחויה. הבית יוסף אומר שזה דחויה, והשולחן ההוא פתאום אומר הותרה. עכשיו, זה לא שזה בלתי אפשרי, לא שזה בלתי אפשרי. לפני 30 שנה בערך, כשנבחנתי ברבנות על שבת, אז היה בהקשר אחר משהו, איזו שאלה, על משהו שהבית יוסף כותב, אחרי זה עוד פעם, בדק הבית, ואז זו הייתה תקופה שהייתי מאוד מושפע גם מכתיבתו של הרב עובדיה, אז כתבתי להם איזה עמוד על כל השיטות. לפעמים רוח על רבנו יהלוך ויחזור ממה שכתב בספרו הגדול בית יוסף, סתם זה ציטוט של החידנין ולשם הגדולים, אבל אני זוכר ככה, אז זה יכול להיות, כאילו יש מקרים ששמענו הוא חוזר בו, אבל אם אתה לא צריך להגיד שהוא חוזר בו, אולי לא תגיד שהוא חוזר בו, אבל כאן יכול להיות, לא שזה בלתי אפשרי, אבל בצורה פשוטה, אם כסף משנה, וגם הבית יוסף, הוא כותב שדחויה, זה היה לכאורה יותר נוח להגיד שזה דחויה, אבל אפשר לומר, לכאורה שזה הותרה. אבל, כשיש לנו בית יוסף וכסף מישהו שאומרים דחויה, למרות שאפשר לומר, הותרה פה, אפשר לומר שהוא חזר בו, צריך איזה עוגן, צריך איזה חיזוק. הפרי מגדים, שאתה מוכר שראינו אותו קודם, בשין כ"ח, ויש אברהם סעיף קטן ט', אומר, השולחן ערוך הזה הוא ראייה שהשולחן ערוך חושב ששבת דחויה בפני פיקוח נפש. ולא הותרה. לא רק בגלל שהבית יוסף הכסף מי שמור דחויה, אלא בא, בדברי השולחן ערוך עצמם, זה ראייה ששבת דחויה בפני פיקוח נפש. איך זה יכול להיות? רואים כאן שהוא הותרה. אומר הפרי מגדים דבר מאוד מעניין. אומר הפרי מגדים, השולחן ערוך, אתם יודעים הרי שהוא לוקח את דבריו מדברי הטור. נכון? לפעמים מסכים, לפעמים לא מסכים. אומר הפרי מגדים, בואו נשווה את לשון השולחן ערוך ללשון הטור. בבקשה. אומר הטור, היה חולה צריך לבשר, שוחטין לו ולא ייתנו לו בשר נבלה, כדי שלא יצטרכו לחלל שבת משחיטה. כי השבת הוא אצלו, ככל, לכל מה שצריך, על כן אין להכילו בשר נבלה. מה השולחן ערוך השמיט? שולחן ערוך השמיט, מפני שהשבת אצלו ככל לכל דבריו. שולחן ערוך השמיט את הנימוק. ולמה זה כל כך זועק שהשולחן ערוך השמיט את הנימוק? ולמה הוא פוסק לשחוט לו ולא להכילו נבלה? מה זה? בדיוק. ראינו שני טעמים למה לתת, לשחוט ולא לתת נבלה. טעם אחד בגלל ששבת הותרה בפני פיקוח נפש. זה הטעם שמפורש במערם. טעם שני, איך שהרשב"א ציטט את המערם, שהוא הביא גם עוד אפשרות שהחולה אולי יירתה ולא ירצה לאכול את הנבלה. השולחן ערוך הביא את הטור, אבל הטור נימק לפי הדרך הראשונה. הטור אמר, למה אני אומר לשחוט? כי שבת הותרה בפני פיקוח נפש. השולחן ערוך מביא את זה ומשמיט את הנימוק. אם הוא משמיט את הנימוק, כנראה, או לפחות ייתכן, שהוא חושב שייתן לו, תשחט לו בשר ואל תיתן לו נבלה, ולא בגלל ששבת הותרה, אלא בגלל שאולי הוא ירתע מלאכול, ויש כאן פיקוח נפש של ממש.
ערוך כותב בדרך כלל להסברים.
תלוי, זה נכון שהרבה פעמים הוא לא כותב, אבל הרבה פעמים הוא כן כותב. כשהוא מצטט את הטור, אם הטור הביא, אז הרבה פעמים הוא גם מביא, כי גם הטור לא כותב את ההסברים. אז הרבה פעמים כשהטור מביא, הוא כן מביא. זה נכון שבדרך כלל הוא לא מביא, אבל גם הטור לא מביא כל כך הרבה. אתה צודק שזה לא ראייה של ממש. כי יכול להיות שהוא בכל אופן רוצה, לא הביא את זה, בגלל שהוא לא רצה לקצר. זה יכול להיות. והשהוא הרבה פעמים לא מביא טעמים. זה לא ראייה של ממש, אבל יש בזה לפחות כיוון מסוים.
אם הרב אומר שרוב הזמן כששולחן ערוך מביא את הטור, הוא גם נותן את הסיבות של הפעולות, זה כן זועק.
כן, זה זועק קצת, אבל זה לא לגמרי. כלומר, יש מקרים שהוא מביא, יש מקרים שלא מביא. טוב. אנחנו ראינו דעת הפרי מגדים, אבל יש כאלה שחשבו אחרת בדעת השולחן. השולחן ערוך אומר בשימן סימן קשים כ"ח סעיף ד', דברים שמקורם המגיד משנה. מכה של חלל אינה צריכה אומן, שאפילו אין שם בקיאים. וחולה אומר, אין אומר כלום, עושים לו כל מה שרגילים לעשות וכל. כלומר, אפשר לעשות לחולה את הפעולות שעושים וכל בצורה רגילה. ולכאורה, הלשון הזו, שכמו שאמרתי, זה שולחן אור שמקורם המגיד משנה, לכאורה זה מראה ששבת הותרה בפני פיקוח נפש. עושים לו כל שרגילים לעשות לו וכל. ובאמת, הגר"א, בשכ"ח, י"ד, סבור שהשולחן ערוך פסק ששבת הותרה בפני פיקוח נפש, בגלל הסעיף הזה בשולחן ערוך. מילה שהשולחן ערוך אומר כאן, עושים לו כל מה שרגילים לעשות לו וכל. לכן הוא חושב שהשולחן ערוך חושב ששבת הותרה. בסוגריים אני אומר, למרות שהגר"א עצמו חושב ששבת חויה בפני פיקוח נפש. אבל הוא חושב ששולחן ערוך חושב ששבת הותרה בפני פיקוח נפש. אבל עדיין לא לגמרי ברור. יכול להיות שגם מי שחושב ששבת דחויה בפני פיקוח נפש, גם הוא יכול להיות שהוא ידבר בסגנון הזה ויתיר את הדברים האלה. תסתכלו למשל לדברי הרדב"ז. הרדב"ז, פשוט הרדב"ז, חלק ד' סימן ק"ל, הרדב"ז הוא אחד מהמשיבים הכי גדולים שיש, אחת כמות שאלות. אחד השו"תים הכי הכי, עם הכי הרבה תשובות, אבל הרדב"ז לא עבר עריכה. חבל, היינו עושים לו בסולמות עריכה, אם הוא היה מביא את זה בזמנו. הוא לא עבר עריכה, ויש תשובות שחוזרות על עצמם, זה לא מסודר, יש לא שעות נוח מחד הסדר של הדברים. ואומר הרדב"ז, שאלת, שאלה שאלת, אם מותר לעשות לחולה שיש בו סכנה בשבת, דברים שאין בהם צורך כל כך. אומר הרדב"ז, תשובה, דבר זה מחלוקת בין הפוסקים. ואני, מן המקלין, מדאמרינן, שבת דחויה היא אצל סכנת נפשות. זה מאוד מעניין, אומר, אני מקל בדבר הזה. האם מותר לעשות לחולה שיש בו סכנה דברים שאין בהם צורך? אומר, אני מקל כי שבת דחויה אצל סכנת נפשות. אבל בדברים שיש בהם קצת צורך, אפשר שאם לא תעשה לו הדברים שיש בהם קצת צורך, יבוא לדברים שיש בהם צורך הרבה, והדבר ידוע, אפילו ספק ספק הדוחה את השבת. אז אומר הרדב"ז, אם אני אבוא להגיד לך שדברים שיש בהם קצת צורך, תוותר עליהם, אל תעשה אותם בצורה רגילה, בסוף, גם אם יש צורך הרבה, אתה תבוא לוותר על זה. כלומר, גם מי שחושב דחויה, יכול להיות שהוא יגיד, מותר לך לעשות כרגיל, גם אם יש צורך קצת, כי אם לא תעשה את זה, מה שאמרתם כאן קודם, יבואו אנשים, ותבואת בעצמך בטעות בסוף גם דברים שיש צורך הרבה לא לעשות. אז לפי הרדב"ז, אם יש, גם אם יש, גם אם יש, נגיד לזה טיפה, גם אם יש צורך קצת, מותר לעשות. רותי, תיקח מנס, יש לישון? אה, יש לך? מותר לעשות, אם יש צורך קצת, מותר לעשות בשבת, שמא המניעה מהם תביא בסוף להימנע גם מדברים שיש בהם צורך הרבה. זאת שאלה, זאת שאלה, כלומר, איפה ליישם עכשיו? איפה ליישם את הדברים? זאת שאלה. ותכף ננסה באמת להתייחס לזה. כלומר, היישום באמת מורכב. אבל יכול להיות למשל, למשל, שאולי היישום של הדברים לחלק בין דברים שהם, נגיד, שיש להם משמעות מסוימת לגבי החולה, שאתה מטפל ממש בחולה, לבין דברים שאין להם משמעות בכלל. למשל, אם אתה תסיע את החולה עם גוי, אז אולי אין לזה משמעות בכלל. אולי יש דברים שכן יש להם משמעות, תטפל בצורה בשינוי, בדבר קטן, בסוף, את הטיפול הגדול, גם כתעשה בשינוי, אתה, לפעמים, קשה לדעת את הטפר, אז אתה בניתוח, תתחיל לחתוך חוטים בשינוי, שזה באמת לא בעיה, אבל אתה באמצע ניתוח, בסוף, תעשה דברים אחרים בשינוי, יכול להיות שזה יגרום לבעיה. יש לנו דבר נוסף, שהשולחן ערוך אומר, עמדו לשתי גרוגרות ולא מצאו אלא שתי גרוגרות בשני עוקצים, ושלוש בעוקץ אחד. כלומר, הוא צריך שתי גרוגרות עכשיו החולה. מוצאים שתי גרוגרות בשני עוקצים, עוקץ עם גרוגרת ועוד עוד עוקץ עם גרוגרת, ושלושה בעוקץ אחד, כלומר אפשר לתלוש ענף אחד שיש בו את הכל, קצת יותר אפילו, או שני ענפים שכל אחד זה אחד. אומר השולחן ערוך, תכרות את האחד שיש בו שלושה, כי זה פחות יסורי מלאכה. עדיף לכרות פעם אחת מהעץ ענף אחד, שיש בו שלושה, מאשר לכרות שני ענפים, שבכל אחד יש אחד. ואם היו שניים בעוקץ אחד, ושלושה בעוקץ אחד, יש לך שניים ושלושה. וצריך רק שניים. לא יכרתו אל העוקץ, שיש בו שניים. השולחן ערוך נותן דוגמה מפורשת, שאתה צריך לחשוב על מה שאתה עושה. מי שאומר דחויה, זה ברור. אבל מי שאומר הותרה, גם הוא צריך להתמודד עם זה. הוא גם צריך להתמודד עם ההכרעה הזאת. גם מי שאומר הותרה, זה כתוב בשולחן ערוך. אם הותרה, למה אתה לא כותב כרגיל? ולכאורה, גם בהותרה, זה כשיש השפעה מסוימת על החולה. כל דבר שיש פה השפעה, אפילו אם זה לא פיקוח נפש. יש דברים שהם פיקוח נפש, ויש עכשיו השפעה. אתה עכשיו, למשל, זה לא פיקוח נפש. החולה רוצה שתרים לו את המיטה, תוריד לו את המיטה, תסדר לו, שיהיה יותר נוח. אין בעיה שפיקוח נפש. אז לפי הותרה, אין בעיה, אתה יכול לעשות חופשי. לפי דחויה נדבר על זה. אמנם במיטה זה קצת יותר קל, כי הכל כאן דרבנן, אבל בוא נאמר, אם זה היה דאורייתא, היה מקום לדון. אבל בוא נאמר שיש לך אפשרות לחתוך תחבושות לפני שבת. בוא נאמר, אחות יודעת שהיא מטפלת בחולה, והיא צריכה לשים לו חבישות, והיא יודעת שיש לה חבישות שהיא צריכה בגודל מסוים, והיא יכולה לפני שבת לחתוך, להכין לעצמה. אם היא לא הספיקה, ברור שמותר לעשות בשבת. אבל לכתחילה, לכאורה לפי השולחן ערוך, מה הבעיה להכין לפני שבת? תכיני לפני שבת, זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו טיפול. כל הדברים שלא משפיעים בכלל על חולה, ולא קשורים אפילו, זה לא בתוך הטיפול. כל מיני הכנות, כמו הכנות לפני, לחתוך את הגרוגרות, לנסוע עם האוטו, להכין תחבושות. מה הבעיה? תכיני את זה לפני שבת. כלומר, גם אם אני פוסק הותרה, אני חייב להתמודד עם ההלכה הזאת. אז זה אומר שגם מי שאומר הותרה, הותרה בכל הדברים שהם בטיפול עצמו, שבסוף תעשה את זה בצורה לא נכונה, עזוב, טפל רגיל. אבל הדברים שהם הכנות לפני, וזה לכאורה אין סיבה לא להכין קודם. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מורכב. בדברי הפוסקים, יש לנו עוד דבר, רק אני אגיד, עוד שולחן ערוך, משנים כ"ח י"ב, שהשולחן ערוך אומר, כשמחילים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות, הזכר זה מקודם, לא על ידי אינו יהודי וקטנים ונשים, אלא על ידי ישראלים גדולים ובני דת. אנחנו נתייחס לזה פעם אחרת, אבל על הדבר הזה, אומר הרמ"א, ויש אומרים שאם אפשר לעשות ולא דיחוי ולא איחור, על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי. ואם אפשר לעשות על ידי גוי ולא איחור כלל, עושים על ידי גוי וכן נוהגים. אבל במקום שיש לחוש שיתעצל, אינו יהודי, אין לעשות על ידי אינו יהודי. פשטות השולחן ערוך, שכל השולחן ערוך פוסק הותרה, והרמ"א פוסק דחויה. השולחן ערוך אומר, תעשה על ידי גדולים וכולי, והרמ"א אומר, לא, תעשה בשינוי, תעשה על ידי גוי. אומנם זה לא ריאלי לגמרי, כי גם זה יכול להיות שבסוף תעשה על ידי קטנים, על ידי נשים, על ידי גויים, אז אנשים יחשבו שאי אפשר לחלל בעצמך מה שאמרתם קודם, ולכן חשוב שתעשה בעצמך, שיבינו שמותר לחלל גם בעצמך, זה גם לא ראייה לגמרי. כן.
למה אל תעשה את זה על ידי אין יהודי קטנים ונשים? אין יהודי לא חייב בשבת, קטנים לא חייבים בשבת, אבל עכשיו חייבים בשבת.
נכון. נשים זה רק בגלל, לא שזה בעיה לעשות, אבל אם יראו שאישה עושה ולא השניים גם אז גדולים, אם זה אנשים מעל גיל מצוות או גדולים. אבל בוא נגיד לענייננו שזה גדולים. אם הוא שהרב נמצא שם והוא לא עושה, והוא נותן לאנשים לעשות, הוא יגיד, טוב, אולי הוא מפחד לעשות, הלכתית. רואים שאתה עושה, אז יודעים, לא, לא, זה טוב. אני רק אגיד לכם, יש איזה מישהו שלפני 10 שנים בערך, נסעתי פעם ראשונה לאוסטרליה, להעביר שיעורים, והתארחתי בבית אצל מישהו. לימים אני יודע, הוא היה עוד אדם מבוגר כזה, בן 70, לימים אני יודע שאשתו לא הייתה שם, הייתה בארצות הברית, והוא אמר לה, How can you leave me with a stranger? איך את משאירה אותי ככה עם אדם זר? בקיצור, נהייתי איתו לבד, שנינו, קמנו ארוחת בוקר וערב ביחד, וכל יום העברתי שיעורים, ויום אחד התבטא לי איזה שיעור. הסיפור שם לא משנה, זה יותר מעניין מה שזה, אבל זה עכשיו לא תישון, אז אני לא אומר לכם את ההרחבה. התבטא לי איזשהו, ואז הוא אומר לי, תשמע, בוא נלך, יש לי איזה מקום פה, בוא נעשה איזה בית כזה, חופש כזה לידו, בוא נעשה שם ברביקיו, על האש. אני אומר, טוב, נלך, ואני אומר לעצמי, מה זה אני עסוק? אין לי זמן לזה, ואז כשהוא עושה, אני מנסה לענות על שאלות. ואז פתאום היה לי רעיון, אני אומר לו, יכול להגיד את השם שלו, רוברט, תשמע, בוא נענה על שאלות ביחד. יש לי שאלות הלכתיות, בוא נענה ביחד. ישבנו 4 שעות, ענינו על שאלות. מאז נהיינו חברים טובים ממש. מאז אנחנו מדברים פעם בשבוע, כשאני נוסע לאוסטרליה, אני מגיע אליו, כשהוא מגיע לארץ, אנחנו בקשר מאוד קרוב. אבל כשכתבתי, עניתי שאלות, אז יש דברים שהם אצלי בצורה טבעית. וכשמישהו עומד מהצד ורואה אותך עונה 4 שעות השאלות, זה היה מרתק, והוא חקר אותי עם כל דבר. ואחד הדברים שהוא חקר אותי, הוא אומר, תשמע, לכל אחד אתה אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. פתאום אתה עונה לאיזה מישהו, אם אני הייתי במקומך, הייתי עושה כך וכך. הוא אומר, למה כתבת ככה? זאת אומרת, מעניין, מישהו חוקר אותך, תמיד כאילו נכנסת איזה... אמרתי לו, אני אגיד לך, הרבה אנשים שואלים, אתה לא מכיר אותם. את הבן אדם הזה אני מכיר. ואני יודע שאם אני אגיד לו לעשות ככה, הוא לא יעשה. הוא יחשוש, כי הוא אדם שכל הזמן חושש. אם אני אגיד לו שאני הייתי עושה ככה, אז הוא יעשה. אם הייתי במקומך, אני הייתי עושה את זה. הוא נהנה מאוד מהתשובה הזאת, אבל זה מזכיר את הדבר הזה. לפעמים אתה אומר, שמה, אתה רואה שהרב לא עושה, נותן לאישה לעשות, אוקיי, כאילו, זה לא אישה מובן, הלכתית אין הבדל. אבל שירו אותך שאתה עושה. שאתה עושה, אתה לא חושש, ואם אתה עושה, הם גם יבואו לעשות. להלכה, כמו שראינו, המהר"ם מרוטנבורג אומר שהותרה, וזאת דעתו של הרב עובדיה להלכה, שבעיקרון, עיקר הדין, ששבת הותרה. כך בחוות דעת, בחלק ד', בסימן ל', וכך בלוויית חן. אתם יודעים מה זה לוויית חן? לוויית חן זה הערות של הרב עובדיה על משנה ברורה. ספר מרתק, בצעירותי עברתי עליו, קראתי אותו בתשוקה. זה מעניין לראות כל פעם שהוא משיג, וזה מאוד מעניין. זה חלק אחד קטן, ספר לא גדול מדי. אז הוא חושב ששבת הותרה, יש לו עריכות דברים ועוד מקומות, ביבי עומר ועוד מקומות, אבל לעומת זאת, הרבה אחרונים נראה מדבריהם ששבת חויה, כך נראה מדברי הגר"א שהזכרנו קודם, והפרי מגדים, ושולחן ערוך הרב, וחיי אדם, והמשנה עבורה, וכף החיים. איך אנחנו צריכים להכריע? יש לנו שתי שיטות. מה אתה עושה, הותרה או דחויה? עכשיו, לכאורה, מה צריך להיות הדין? לכאורה, אם אנחנו דנים עכשיו, למשל, דאורייתא, חילול שבת, ספק דאורייתא של חילול שבת, צריך להכריע לחומרה ולפסוק דחויה. אם אני מבין הרי שאין כאן סיכון, כי אם יש סיכון, כולם מסכימים הרי שעושים את המלאכה, נכון? אנחנו לא לוקחים סיכונים, ראינו את זה בפוסקים, כולם מסכימים, לא לוקחים סיכון. אנחנו אומרים שאין כאן שום סיכון. אז לכאורה היינו צריכים, אם יש מחלוקת, לפסוק דחויה, כי לגבי החולה אין שום בעיה בדבר הזה. במנחת שלמה, בסימן זין, כותב דבר מאוד מעניין, הוא כותב בשם קריאת ספר, על הרמב״ם, שמדאורייתא בוודאי ששבת הותרה בפני פיקוח נפש. כך הוא אומר, שגם פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש, אין שבת. כל המחלוקת של שבת הותרה ודחויה זה מדרבנן. כך הוא טוען. ולכן יש להקל בספק. כי אם אתה אומר שכל הותרה ודחויה זה דרבנן, מדאורייתא כולם מסכים שהותרה. וכל המחלוקת בין הותרה ודחויה דרבנן, אז אם כך, אם יש לך ספק, צריך להקל בדבר. אמנם, הגרשה הזו אומר שדבריו הם חידוש גדול ורבים חולקים עליו. אז אם אני בודק איך להכריע כשיש לי ספק הותרה או דחויה, באופן פשוט לכאורה צריך להחמיר בזה, כי זה ספק במלאכות דאורייתא ואין נפקא מינה לגבי החולה. לפי הקריאת ספר זה להקל, כי מדאורייתא בוודאי שהותרה והמחלוקת של הותרה או דחויה מדרבנן. ולמעשה, כמו שאמרתי, הפסיקה היותר מקובלת היא להגיד ש... דחויה וכן להחמיר בזה. ולמרות הדבר הזה, מאוד קשה לראות את ההבדלים בין הותרה לדחויה. זה מורכב, כי אתה רואה כל הזמן שהרבה פעמים גם בדחויה אתה אומר כן, אבל זה אנחנו נתיר, כי אולי זה יגרום לתקלות, כי החולה יקוץ. פתאום זה מאוד מורכב לראות את ההבדל. ורב שלמה זלמן אוירבך בשמירת שבת כהלכתה, פרק ל"ב, הערה קס"ו, אומר שבגלל חומרה של הצלת נפשות, עשו אותה כמעט תמיד כהותרה. כלומר, למרות שבאמת שבת רק דחויה בפני פיקוח נפש, בפועל, למה יעשה כשאתה בודק רופאים, אחיות, בפועל, זה מאוד קרוב להותרה, בגלל שהדבר באמת לא ברור. בדבר הזה, אם אני מנסה לראות מה לעשות למעשה, להלכה, יש הכנות לפני שבת. הכנות לפני שבת, למאן דאמר דחויה, זה דבר שאנחנו צריכים לדאוג להכין לפני שבת. לחתוך תחבושות, לבשל אוכל, כל הדברים שאין בעיה להכין לפני שבת. למאן דאמר הותרה אפשר לעשות בשבת. ולמעשה, ראוי להכין לפני שבת, אם אני אומר ששבת דחויה בפני פיקוח נפש. וכאן ממש אין בעיה. אין בעיה, מה הבעיה? תכין לפני שבת, תחתוך לפני שבת, אין בעיה. אז כדאי להכין לפני שבת מה שאפשר, אם כי כמובן, אם לא הכינו, מותר לחתוך בשבת. אז גם מזה צריך להיזהר, כלומר, צריך, נוסיף את זה כאן, צריך ללמד את האחיות שהדבר מותר גם בשבת, ולכן אם לא הספיקו לפני שבת, חותכים בשבת. הרבה פעמים כשהם לא יודעים, אז כאילו מתרגלים, טוב, את זה חותכים לפני שבת, ופתאום, רגע, מה עושים? אז צריך להיזהר, כשאני מחמיר במשהו שאנשים ידעו שמותר לעשות בשבת. התקשרה אליי בת שירות תאומי, אומרת לי, הרב, לא יודעת מה לעשות, אני בבית, שאני נמצאת בו עכשיו מתארחת, ואני מפחד לאכול, אני לא יודעת אם כשר. אמרת להם, אנשים דתיים? היא אומרת, כן, דתיים, נראים מקביעים, אומרת, כן, אבל היא אומרת, אני רואה שיש במטבח רק כיור אחד. אמרת, תשמעי, כשאני הייתי ילד, לכולם היה כיור אחד. לא היו שני כיורים. שני כיורים, הבתים היו קטנים, היה כיור אחד. שני כיורים זה כאילו התחדשות של הדור. אבל פתאום היא רואה כיור אחד, אומרת, רגע, הכל טרף, צריך להיזהר, אנחנו אוהבים להיעדר, אבל לא לפסול את כל הדברים האחרים במצב כזה. אז זה צריך לשים לב גם אצל החיות, שלא יתבלבלו, שלא חשוב שפתאום זה בעיה. שינוי. למה נאמר דחויה, צריך להשתדל לעשות בשינוי. כן. כן. כן, אני מביא אותו. הנה, הוא לידך. שינוי. למה? אתה קודם? אז כמו שאמרנו, לכתחילה נכין לפני שבת, אבל לא הכינו ברור שמותר בשבת, וצריך ללמד את הצוות שמותר בשבת. הדבר הבא זה שינוי. לעשות בשינוי. אז למאן דאמר דחויה, צריך להשתדל לעשות בשינוי. אם אין פגם ביעילות, כמובן, יש גם ביעילות, אין מה לעשות. למאן דאמר הותרה, לא צריך לעשות בשינוי. אתה עושה כרגיל. למשל, מכון צומת. כל מיני דברים שעושים לרופאים, וגרמה, וכל מיני דברים. למאן דאמר הותרה, הכל מיותר. לא צריך את זה, כי מותר, אז מותר, לא צריך שינוי, לא צריך גרמה, תעשה רגיל. ואם אסור, אז אסור תמיד. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, כי יכול להיות שדווקא כשמורדים דרבנן, זה מאפשר לי עוד דברים שלא הייתי מתיר בדאורייתא. אז יש יתרונות לצומת בדברים האלה ובדברים אחרים. אבל, למעשה, אם מדובר על דבר טכני, שאין שום משמעות לחולה, למשל, ללחוץ על כפתור רנטגן. מה אכפת לזאת שעושה את הרנטגן ללחוץ בשינוי? ללחוץ ככה, מה אכפת לה? שליחת בשינוי, מה זה מפריע? מה הבעיה ללחוץ על האור בשינוי? אז כל הדברים האלה שהם לא בעיה, הם לא משפיעים על החולה, הם לא בעיה בשום צורה שהיא. הדברים האלה צריך להשתדל באמת לעשות בשינוי. דברים טיפוליים, זה אנחנו נעשה כרגיל. אנחנו לא נתחיל לתת זריקות בשינוי, או כל מיני דברים, נטפל, אתה מטפל כרגיל, כי בזה, תעשה את זה בצורה אחרת, זה יכול לגרום לתקלות. אז אנחנו לא לוקחים מה שרב שלמה זלמן אמר שנעשה כהותרה, אז כשמדובר על הטיפול עצמו, אתה לא מתחיל להתעסק, כי אתה אף פעם לא יודע, ובסוף פעם אחת אתה תעשה בצורה לא נכונה, 100 פעמים תעשה בסדר, פעם אחת זה יצא לך לא טוב, אז זה בעיה. אז בזה אנחנו עושים כרגיל, בטיפול עצמו, בדברים עצמם, בדברים שלא קשורים לטיפול, כמו הכנה לפני, או כמו כל מיני דברים טכניים, של הרנטגן והאור ונסיעה, תחפש כל הזמן אלטרנטיבות טובות יותר. לגבי נסיעה, תחפש מכונית חשמלית. תחפש אלטרנטיבות, כן.
נגיד בירוקרטיה,
אז לגבי כתיבה, שזאת שאלתך, כתיבה זאת אחת הבעיות הכי קשות של רופאים בשבת, הכי קשות, כי הגבול בין הדברים של פיקוח נפש, דברים טכניים, הוא מאוד קשה. באופן כללי, לכאורה, בדברים האלה, עדיף שגוי יכתוב. כי זה הכל הרבה פעמים בירוקרטיה, כמו שאתה אומר. מצד שני, במיוחד אם נוקטים שמחשב הוא דרבנן, ועל זה היה לנו סדרת שיעורים על כותב, שהנטייה לומר שזה דרבנן, על כך טען רב שלמה זלמן אוירבך, אם אומרים שזה דרבנן, אז יש סיבה טובה להתיר לרופא או לאחות לעשות זה בעצמם, ולא להזדקק לגוי. אני חייב להגיד, הרבה פעמים רופאים אמרו לי שכשגויה כותבת להם, היא עושה כל כך הרבה טעויות, וכל כך הרבה דברים. הרבה פעמים אתה מעביר מרשם, אתה אומר, טוב, ככה היא כותבת תרופה אחרת. זה עוד מישהו שלא בדיוק בעניינים. זה גוי שמיוחד לכתוב, כן? זה מביאים למחלקה, זה גוי שיכתוב. לא יודע אם אני מתלהב מזה, ואני חושב שהיה אפשר להגיד פשוט לכתוב במחשב, שזה דרבנן, או בשינוי, או בעת של צומת, או לא יודע מה עושים. זה נכון שצריך לדבר על כתיבה בכל מיני מצבים אחרים שהם לכאורה לא פיקוח נפש בכלל, אבל אנחנו נצטרך לדבר על זה. למשל, כתיבה של תרופה זה ברור. אבל א', תרופה, יש דברים שבכלל לא דחופים, אתה יכול לכתוב אותם מחר. יש דברים שממש מורכבים, כמו למשל שחרור מבית חולים, שמה עושים בהם? אבל את זה אני לא יכול לדבר עכשיו. כדי להבין את זה, אחרי שדיברנו על פיקוח נפש והבנו גדרים של פיקוח נפש אצל יחיד, צריך להבין גדרים של פיקוח נפש אצל ציבור. אבל זה לא נעשה עכשיו. בעתיד נעשה ללמוד גדרים של פיקוח נפש אצל ציבור, ואז מערכות ציבוריות, ואז נדבר על גוי, ואז נדבר על איך אמורה להיראות מערכת הבריאות במדינת ישראל. האם אנחנו צריכים בכל בית חולים גויים? או האם אנחנו יכולים להגיד, אנחנו נסתדר, הכל בסדר, אנחנו נסתדר על ידי עבודה עברית. ומה עושים, ומה מעדיפים? נדבר על זה בעזרת השם. טוב, מוריי ורבותיי, בזה סיימנו את הנושא הזה, נעצור כאן.
אתם עכשיו יוצאים לחדר המיון?
כן, הולכים לתישון, מתאים לכם תישון?
כן.
אין מציאות כזו שאמורה